שלום רב, בשעה טובה, בסייעתא דשמיא, אנחנו פותחים שיעור נוסף, שיעור חדש, במסגרת סדרת השיעורים חיים עם הרבי, כאן בכפר חב"ד, השבוע, שבוע פרשת חוקס, בארץ הקודש, השבוע שבו אנחנו מציינים את ג' תמוז, יום ההילולה ה-26 של הרבי, ואנחנו גם השבוע מצטרפים לפרויקט הלקוטי סיכס העולמי, שכלל חסידי חב"ד בכל העולם לומדים שיחה במאוחר, במשותף, ברכינו אבינו כולנו כאחד, והסדר בשבועות אלה, כפי שלמדנו בשבועות האחרונים, שיחה מלקוטי סיכס חלק י"ג, גם פה, גם בחוקס, יש שתי שיחות לפרשת חוקס, ובחרתי מתוך שני השיחות שלפנינו, השבוע נלמד את השיחה הראשונה, שבין חלק י"ג, שיחה שיש בה, אם אפשר לומר, אקטואליה רבה לפרשת השבוע, לענייני השבוע, לעניין ההתקשרות שאנחנו אמורים לחזק ולהעצים בימים אלה את חבל ההתקשרות לרבי נסידורנו. ופרשת השבוע, הנושא של חוקס, זה נדון בהקשרים רבים בתורתו של הרבי, כאשר חוקס מבטא כמובן את החוקה, חקיקה, קשר עצמי, זה בהקשרים רבים זה מופיע, והיום נלמד במסגרת זו היבט מיוחד של הרבי, היבט שיש בו לקח עבורנו על המשמעות של חוקס, עצם ההתקשרות, רצון עצמי, קשר עצמי, וכפי שהרבי מביא בהמשך, כפי שנראה, שמפרשת השבוע אפשר לקבל כוחות מחודשים לחזק. בשיחה זה מדבר על ההתקשרות לקדוש ברוך הוא, ואנחנו יכולים לקחת מזה גם כן לחזק את ההתקשרות אל הרבי נסידורנו, כשמקבלים לזה כוח מפרשת השבוע, עם מסר נפלא שרבי לוקח מזה לכל אחד ואחד, המייסו ואיקר, שיחה מאוד מיוחדת, שבוע מיוחד, נראה ונתחבר ונתקשר אל הדברים. פותח הרבי והרבי מביא, בהמשך למה שנאמר בריש בתחילת פרשתנו, זאת חוקת התורה, מובא על כך במדרש, המדרש מביא בהקשר זה את הפסוק, מי ייתן תאור מתמה. והממשיך מביא כמה דוגמאות בענייני תומעה, שאנו מוצאים בהם דבר והיפוכו, כלומר המדרש פותח, מי ייתן טהור מתמה, פרשת חוקס מדברת על פרה אדומה, ומי ייתן טהור מתמה, רק הקדוש ברוך הוא יכול להפוך ולעשות מתמה לטהור, ולגודל הפלאת הדברים שמטהור מתמה יכול לצאת עניין טהור, ההפך מהתמה, המדרש מביא כמה דוגמאות שכל עניין התומעה והטהרה, יש בזה עניין של נשיאת הפכים, אנו מוצאים בהם דבר והיפוכו, כמו לדוגמה, דוגמה שהרבי מביא כאן, בהרת, סוג של צרת שנקרא בהרת, כגריס, חתיכה קטנה, גודל קטן, קוטר מסוים, קוטר קטן מאוד, של כמה מילימטר, אז אם האדם תמה בגריס, שיעור מועט ביותר, באדם תמה. אבל אם אותה בהרת, ששיעור מועט, מתמה את האדם, פרחה בהרת בכולו, טהור, כלומר זה דבר שהוא לא לפי ההיגיון, דבר והיפוכו, המיעוט תמה בכל האדם טהור, כך שכל ענייני התומה וטהרה הם למעלה מהדעת, למעלה מההבנה וההשגה. והמדרש מסיים, מי ציווה כן? מי גזר כן? מכוחו של מי? באים כל העניינים הללו, הבלתי מובנים, ההפוכים, מי ייתן טהור, מתמה, דבר שעניינים שהם דבר והיפוכו, מי ציווה כן? מי גזר כן? לא יחידו של עולם? אמר הקדוש ברוך הוא, כל העניין הזה של טומאה וטהרה, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור על גזרתי, כלומר המדרש מבאר שהעניין הזה זאת חוקת התורה, זה עניין של חוקה, גזרה, מהקדוש ברוך הוא בעצמו, עניינים שהם למעלה מהטעם ודעת לגמרי. מבאר הרבי, מכך שהמדרש הביא כמה עניינים חוקיים, זאת אומרת כמה עניינים שהם לא מובנים למעלה מההיגיון, למעלה מהשכל, שבתומעה וטהרה, בחד המחתה, בעניין אחד, ביחד עם החוקה של פרשתנו, פרה אדומה, הרי הנושא שלנו זאת חוקת התורה, מתעסק ישירות בעניין ספציפי, עניין נקודתי, פרה אדומה, אבל המדרש מרחיב את זה לכללות עניין התומעה וטהרה, בהרת כגריס, פרחה בכולו, וכמה וכמה דוגמאות, מכך משתמע מהערה בשמה מינה, שהמדרש מפרש שבזאת חוקת התורה, נרמז, לא רק החוקה, לא רק למעלה מהדעת של פרה אדומה, אלא גם החוקה שבכללות עניין התומעות וטהרתן, שהיא צד השווה שבכל הדוגמאות כולל גם עניין פרה אדומה. זאת אומרת, מזה שבהקשר אני, המדרש פותח בנושא של פרה אדומה, אבל המדרש מרחיב את זה לכללות הנושא של טומאה וטהרה, כך שהרעיון החוקה, הלמעלה מהטעם ודעת, החוקה חקקתי, שיש בפרה אדומה, היא למעשה יותר רחב מאשר הנושא של פרה אדומה, אלא יש פה משמעות כללית לכל ענייני טומאה וטהרה, והרעיון הכללי משותף לכל ההיבטים, לכל הנקודות של טומאה וטהרה, בין לצרת, בין לפרה אדומה, ולכללות הנושא של טומאה וטהרה, כלומר מדובר פה על רעיון כללי ביותר, ולאו דווקא מדובר פה רק על הנושא הספציפי המיוחד לפרה אדומה. היינו, שהחוקה של פרה אדומה, החוקה שלמעלה מהטעם שבנוגע לפרה אדומה, היא לא רק הגזירה שבפרטי דיני הפרה, הדברים המיוחדים במקרים הספציפיים של פרה אדומה, אלא גם הגזירה שבעין הכללי של טומאה וטהרה, הבאה על ידי הפרה. כלומר, מדובר פה, זאת חוקת התורה, זאת חוקת הפרה, לא רק בנוגע לעניינים הפרטיים של הפרה האדומה, אלא לרעיון הכללי של טומאה וטהרה. והרבי מביא בהקשר זה דברי חז"ל, לא המת מטמא, שכאשר נוגעים במת, אז המת מטמא, אז לא המת מטמא, וכאשר מזים את המים החיים ומטהרים, אז לא המים מטהרים, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, דכתיב זאת חוקת התורה. אז גם המדרש הנוסף הזה אנחנו רואים ש... חוקת התורה היא למעשה חוקה כללית לכל הנושא של טומאה וטהרה. לא המת מטמא, לא המים מטהרים. חוקה חקקתי זאת חוקת התורה, שכללות עניין הטומאה וטהרה מרומז כאן בנושא הזה של זאת חוקת התורה. זאת אומרת, לא מדובר פה רק על החוקה המסוימת של פרה אדומה, אלא על הרעיון הכללי של ענייני הטומאה והטהרה. והרבי מביא שגם כן בלשון הרמב״ם אנחנו מוצאים את הביטוי הזה גם כן. ובכללות יותר בלשון הרמב״ם, דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות באופן כללי, כל סוגי הטומאות והטהרות, הם גזרות הכתוב הם ואינם מדברים שדעתו של האדם מכרעתו. כל עניין הטומאה וטהרה זה לא דברים שהאדם בהבנתו יכול להכריע, יכול להשיג, יכול לרדת לעומקם, והרי הן מכלל החוקים, טומאה וטהרה זה שייך לכללות החוקים. זאת אומרת, אם היות שבזאת חוקת התורה מדובר לכאורה בשייכות לטומאת מת וטהרתה, או כפשטות הכתובים, כי זה למעשה זאת חוקת התורה, מדובר בפרשת השבוע, פרשת חוקת, על רק על עיני פרה אדומה. אם זאת אומרת הרבי, הרי זה בא לרמז גם על החוקה שבכללות העניין של טומאה וטהרה, ועוד מעט נראה שזה בא לדבר על כללות התורה והמצוות, ולאו דווקא על טומאה וטהרה, אלא שטומאה וטהרה הם למעשה מייצגים את ענייני התורה והמצוות בכלל. אם כן, הסיכום של אות א', זאת חוקת התורה. אנחנו לא באים לדבר פה רק על ענייני טומאה, רק ענייני טומאת מת ופרה אדומה, אלא לרעיון הכללי המשותף, מה החוקה הכללית שמתבטאת בענייני טומאה וטהרה. בתומי הרבי, ידוע שכל עניין שבתורה יש בו הוראה בעבודת כל אחד ואחד מבני ישראל בכל מקום ובכל זמן, זה אחד הדברים הבולטים ביותר בתורתו של הרבי, ובעיקר בלקוטי שיחות, תורה מלשון הוראה. גם בשבועות האחרונים ראינו את זה בשיחות, מכל שיחה, מאיזה הקשר שלא יהיה, הרבי מפיק לקח והוראה נפלאה עבורנו לחיי היום יום, תורת חיים. וכי הלשון והתורה היא נצחית, ובמילא גם מצוות ודיני התורה שנוהגים רק בזמן שבית המקדש קיים, כמו ענייני הטומאה והטהרה, אם זאת הרי זה רק בנוגע לקיומם בגשמיות. המשמעות המעשית הגשמית שלהם היא אכן הדברים האלה אכן נוהגים בתקופות מסוימות. אבל כיוון שהתורה היא נצחית, הרי ברוחניות גם מצוות אלו הם למעלה מההגבלות של זמן ומקום. הרעיון הרוחני, המשמעות, המסר שכל אחד יכול לקחת מכך, זה נצחית, בלי ההגבלה של זמן ומקום, ובמילא זה נוגע תמיד לכל אחד ולכל אחת. לענייננו, כמו כן בנדון דידן הנושא שלנו, עיקר קיום דיני טומאה וטהרה, טומאת מת והזעה וכולי, והכהן הגדול וכולי, ובזמן שבית המקדש קיים. אבל תוכן עניינם בעבודה הרוחנית, בעבודת השם של כל אחד ואחד, הוא קיים ושייך בכל זמן ומקום. אם כן, מסקנת ביניים, הנושא הזה זאת חוקת התורה, טומאה וטהרה, והמסר הנצחי של זה, והמסר של זה הוא נצחי ורלוונטי לכל אחד, לכל אחת, בכל מקום. ופה רבי מחדד נקודה נוספת בתוך העניין הכללי של שהתורה היא נצחית, ועוד נקודה בזה, ההוראה של זאת חוקת התורה שייכת לכל אחד ואחד, גם ליהודים פשוטים, גם לכגון אלו שלא יד מי כאמרי. גם לאנשים פשוטים שאין להם שייכות, והם לא יכולים ללמוד את התורה לעומק, והם לא יכולים לדעת סברות ופלפולים ועניינים עמוקים, אז הדברים הללו הם כל כך כלליים ששייכים לרובד הכי, למחנה הכי רחב, הכי משותף בעם ישראל, שהרי גם אותם יהודים פשוטים שלא יד מי כאמרי, גם הם מברכים ברכת התורה. והם מברכים את התורה מלשון הוראה, מתי כשהם קוראים את פרשה זו בתורה שבכתב. כולם נמצאים בבית הכנסת, כולם שומעים ועולים לתורה גם כן, גם אנשים פשוטים. כלומר, בלימוד הפרטים בתורה שבעל פה, כאשר לומדים תורה שבעל פה, אי אפשר לברך ברכת התורה על לימוד תורה שבעל פה, רק כאשר מבינים את הדברים. אבל בלימוד התורה שבכתב, גם כאשר קוראים ולא מבינים, גם אז ניתן לברך וצריך לברך ברכת התורה. אם כן, כיוון שכל יהודי, גם יהודי פשוט, מברך ברכת התורה גם על הרובד הפשטני של הדברים, סימן שההוראה הזו היא שייכת ורלוונטית לרובד הכי רחב של כל יהודי ויהודי. מזה מובן שההוראה לכל אחד ואחד היא לא מהפרטי הדינים, כי פרטי הדינים הם ייתכן למעלה מהשגתו של יהודי פשוט, אלא מכללות העניין של זאת חוקת התורה, אנחנו לא צריכים להיכנס פה לעומק הדברים, הרעיון המרכזי שייך ורלוונטי לכל אחד ואחד. אם כן, עלינו להבין מהי ההוראה שהיא כל כך פשוטה, כל כך יסודית ונוגעת לכל יהודי ויהודי תמיד, מה המסר הנצחי לדורות ולימינו שאנחנו לוקחים מסיפור זאת חוקת התורה שלכאורה זה רלוונטי והמעשיות שלה הייתה רק בזמן שבית המקדש היה קיים, מה המעשיות הזו עבורנו כיום לכל אחד ואחד גם לאיש פשוט. ממשיך הרבי בעוד ג' ויובן זה בהקדים הפירוש הידוע במה שנאמר זאת חוקת התורה דלכאורה אבל אלה מימר זאת חוקת הפרה. כלומר שואל הרבי, הרבי מחדד כך, מקודם התחלנו שנכון שמדובר פה על הנושא הספציפי של פרה אדומה, אבל יש פה רעיון כללי יותר שנוגע לתומעה ותארה בכלל, כפי שראינו מהמדרש, המדרש אומר מי ייתן טהור ותמת, המדרש מדבר על תומעה ותארה בכלל. אבל אומר הרבי שהנושא הזה הוא לא רק רלוונטי, הוא לא רק מדבר על תומעה ותארה בכלל, אלא הנושא הזה נוגע לכל דיני התורה, כי הרבי מביא מחסידות מלכותי תורה. למה התורה פותחת פה בפרשת השבוע, לא בביטוי זאת חוקת הפרה, אלא זאת חוקת התורה. לכאורה מדובר פה רק על פרה אדומה, על הלכה ספציפית. למה הביטוי פה זאת חוקת התורה, אלא הרבי מביא מלכותי תורה שהמצווה של פרה אדומה, יש בה תוכן הנמצא בהתורה בכלל, וזהו זאת חוקת התורה, זאת החוקה שבפרה, היא החוקה של התורה כולה. למה התורה נוקטת, למה הכתוב נוקט בתחילת הפרשה? זאת חוקת התורה, כי הסיפור של פרה אדומה, החוקה שבפרה אדומה, היא למעשה חוקה בעל משמעות רחבה שהיא רלוונטית, והיא עצם רעיון החוקים של כל התורה כולה. זאת אומרת, פרה אדומה היא לא מצווה פרטית, אלא התוכן של המבטא, תוכן ששייך לכל התורה כולה, לכל המצוות, לכל הקשר של יהודי עם הקדוש ברוך הוא, זאת חוקת התורה. מדובר פה על חוקה שהיא רלוונטית לכל התורה, לכל הקיום היהודי בכלל. המבואר בזה בארוכה בחסידות. דהה באטליה, שני הדברים קשורים זה בזה. מצווה זו של פרה אדומה להיותה חוקה, אפילו בערך שאר המצוות שבסוג החוקים, כיוון שלגבי פרה אדומה אמר אפילו שלמה המלך, אמרתי איך כמה, ורחוקה ממני, מצוות פרה אדומה היא למעשה גם במצוות שהן בגדר חוקים, שמצוות החוקים הן בדרך כלל מצוות שלא מובנות בשכל, בשונה מעידות ומשפטים, למרות שיש מצוות רבות שהן בהגדרה של חוקים, פרה אדומה היא החוקה שבחוקים גופה, מתארת את התמאים, מתמא את התיאורים שהכהן שמתעסק, הוא מתאר את מי שמתמאים, את האדם שהיה תמא, והוא עצמו נתאר, יש כמה וכמה היבטים בפרה אדומה, שהיא החוק הגדול מכולם, אומר הרבי, דווקא בגלל שפרה אדומה היא החוקה הכי קיצונית, החוקה הכי חוקית כביכול, לכן מכוח זה, זה משליך על כך שהנושא הזה, הנקודה הזו רלוונטית לא רק לדיני טומאה וטהרה בכלל, אלא על כל דיני התורה בכלל, לכן ובזה גופה בנקודה הזו שהיא החוקה של כל התורה כולה, היא כללות כל המצוות. והטעם, למה באמת אם כן יש פה נקודת מוצא שכזו, שמצוות פרה אדומה והחוקה שבזה זה לא חוקה שמייצגת מצווה אחת, אלא חוקה שמייצגת את כל המצוות כולם, שכולם, כל התרי"ג מצוות, בבסיסם, במהותם, בנקודתם העצמית, הם חוקים. למה? אומר הרבי, כל המצוות, כל התרי"ג מצוות מהותן, הוא רצון העליון שלמעלה מבחינת חוכמה ותם. בעצם כל המצוות כולם, בנקודתם, זה רצון העליון של הקדוש ברוך הוא, שלמעלה מהשכל, למעלה מההבנה. גם מצוות שיש עליהם טאבט, ויש חלק ניכר מהמצוות, חוקים, עידות ומשפטים, משפטים זה מצוות שהטעם שלהם גלוי ומובן לכל אחד ואחד, ואולי אפילו על חלקם היינו מקיימים אותם גם לולי שנצטוונו, עידות זה מצוות שאולי לבד לא היינו עושים אותם, אבל אחר כך ניתן עליהם טעם וסיבה, כמו שבת ותפילין וכו', עידות הם לכל באי עולם וכו', אז גם עידות זה בכלל המצוות שהם משפטים, אבל אומר הרבי, גם המצוות שיש בהם טעם, היסוד של המצוות הללו הם חוקים. הרי אין העניין שמהותם כל רעיון המצווה מתחילתו ועד סופו הוא חוכמה, אלא שרצון העליון שלמעלה מהטעם נמשך ונתלבש בבחינת חוכמה וטעם, אבל מהותן העצמי גם לאחר התלבשות בשכל הוא רצון העליון. כל המצוות כולם בעצם עניינם רצון העליון, ורצון זה למעלה מהטעם. רצה הקדוש ברוך הוא שחלק מהמצוות יתלבשו בשכל ואנחנו יכולים להבין אותם ולהשיג אותם, כיבוד אב ואם, ואהבת לרעך כמוך, צדקה, מצוות שמובנות בשכל אנושי, אולי לבד היינו עושים אותם גם כן, אבל בבסיסם וביסודם גם המצוות הללו הם למעלה מהטעם. ולכן קיומם של כל המצוות, גם אותם המובנות על פי טעם ודעת, צריך להיות באופן זה דווקא. כאשר יהודי מגיע, כאשר אנחנו מגיעים לקיים מצווה הכי שכלית, הכי הגיונית, כיבוד אב ואם, ואהבת לרעך כמוך, צדקה וכיוצא בזה, המצוות הכי הגיוניות, הכי שכליות, הכי מוסריות וערכיות, מחדד הרבי, למה אנחנו מגיעים לקיים את המצווה מצד מה? מצד הרצון של הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא ציווה. אנחנו מקיימים את המצווה כי זה רצון העליון, כי הקדוש ברוך הוא ציווה, כי זה חוק עבורנו. בנוסף לכך, אנחנו גם מקיימים את המצווה מצד הטעם והסיבה, אבל מצד הטעם וההיגיון שיש בזה, אבל הנקודה למה אנחנו מגיעים לקיים את המצווה הזו, מצד הרצון העליון שבדבר, מצד החוק שבדבר, צריך לקיימן לא מפני שהשכל והדעת מחייב, אלא כנוסח ברכת המצוות מפני שציוונו, מפני שכך גזר רצון העליון, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. אנחנו מקיימים בגלל הציווי ולא בגלל ההבנה שלנו. כאן בשיחה הרבי לא מרחיב בזה כל כך, אבל הרעיון הזה מופיע בהרחבה בחוברת שנקראת גדרן של מצוות חוקים ומשפטים, חוברת ששם נערך כל הגישה של הרבי לשלושת הקטגוריות המרכזיות הללו, עדות, חוקים ומשפטים, ונרחיב בנושא הזה טיפה יותר ממה שמופיע כאן, כי שהדברים יובנו יותר, מופיע פה ככה. כל המצוות נקראים בשם מצוות מלשון ציווי, וכנוסח ברכת כל המצוות אשר קדישנו במצוותיו וציוונו, כי הקיום של כל המצוות, גם המצוות שכליות, הוא משום שכן ציווה הקדוש ברוך הוא. ולמה זה חייב להיות כך? מה יהיה חסר אם אנחנו מקיימים את המצווה מצד השכל ולא מצד הרצון העליון, מצד וציוונו, מטעמי הדבר? אם האדם יקיים את המצוות מחמת איזה חישוב, כלומר, אנחנו מקיימים את המצווה בגלל ההיגיון והשכל שבדבר, חסר כאן העיקר של עבודת השם. ועבודה היא עבודת עבד בביטול ובקבלת עול. והאופן שבו עבד מקיים את הציווי בפקודת האדון, היא רק להיותה פקודת אדונו, מבלי להתחשב אם יש בטעם אם לאו. כלומר, אם האדם מקיים את המצווה רק מצד השכל שבדבר, אז כאשר הוא עושה את זה מצד השכליות שבדבר, הוא לא מרגיש בעצמו את הביטול המוחלט, את העבד, את העבודה שאני, קופים אותי ואני עושה, אלא אני מציאות פה גם, כי אני מבין. אם אתה מקיים את המצווה מצד ההבנה שלך, חסר בביטול, בקבלת עול, בהרגשת העבדות של היהודים כלפי הקדוש ברוך הוא. והרבי מחדד, עניין זה שצריך לקיים מצד הציווי, הוא רק היסוד של קיום המצוות, גם של עדות ומשפטים. אבל גדר עדות ומשפטים הוא, מצוות שקיומם צריך להיות מצד הטעם והתועלת, כיוון שנקראו בתורה בשם עדות ומשפטים הרי ציווי התורה הוא שקיומם יהיה גם מחמת הטעם שבהם. אז אנחנו מקיימים אותם גם מחמת הטעם, אבל היסוד הוא מצד זה שהם רצון העליון חוקים. לפי זה בחסבי הרבי, לכן נאמר פה בתחילת הכתוב, זאת חוקת התורה ולא זאת חוקת הפרה. וזוהי כוונת הכתוב, זאת חוקת התורה. אם שהמצוות נחלקות בדרך כלל לשלושת הסוגים, חוקים, עדות ומשפטים, כפי שציינו מקודם, הרי מהותן העצמית של כל מצוות התורה, גם הסוגים של עדות ומשפטים היא חוקה, ולא עוד, לא רק שכולם מבחינת חוקה, אלא שכולם מבחינת זאת חוקת התורה, לא סתם חוקים, אלא כל התורה כולה מבחינת החוקה של פרה אדומה. החוקה של פרה אדומה, שאפילו שלמה החכם מכל אדם אמר על זה, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני, למעלה מגמרי מגדר החוכמה, כלומר עד כאן הסיכום של אותיות א' ב' ג', התחלנו בזאת חוקת פרה אדומה, עברנו לזאת חוקת טומאה וטהרה בכלל, וכעת אנחנו רואים שפרה אדומה, החוקה, שהיא החוקה הכי חוקית, שאפילו שלמה המלך אמר עליה, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני, היא היסוד של זאת חוקת התורה, של כל התורה כולה, שקיום כל המצוות נובע מצד הרצון העליון, ולא מצד השכל שבדברים. ובעוד ד' הרבי מביא היבטים נוספים, איפה אנחנו רואים את זה במשמעות המעשית, שאכן כל המצוות כולם, עם כל הסוגים שבהם, יש להם את הנקודה המשותפת, שכולם באמת היסוד שלהם חוקה. איפה רואים את זה באופן קיום המצוות? בעוד ד' מסביר הרבי כך. מצד העניין זה, של הרצון והחוקה שבמצוות, מצינו כמה וכמה דברים שהם שווים בכל המצוות, בלי הבדל, יש להם מכנה משותף רחב ואחיד בכל המצוות כולם, עד שאמרו חז"ל, לא תהיה יושב ושוקל במצוותיה של תורה, איזו מצווה היא בעלת חשיבות יתירה, איזו מצווה היא בעלת חשיבות פחותה, לא לשבת ולשקול מי יותר ומי פחות, זאת כפי שאמרנו מקודם מצד הנקודה המשותפת, שכל המצוות כולן, יש להם את החוקה, כולם מאותו שורש רצון העליון. מה ההבדל בין מצוות שמצד הרצון, או אם אנחנו אומרים שזה מצד השכל, או מה הרבי ככה? מבואר בכמה מקומות בחסידות. ההפרש בין כוח הרצון לכוח החוכמה, ובכלל ההבדל לא רק בין הרצון והחוכמה, אלא בין רצון לכל הכוחות הפנימיים שבאדם. החוכמה, לדוגמה, היא באה בהתחלקות. חוכמה זה לא דבר אחיד, לא בין אדם לחברו, ולא באדם עצמו, בינו לבין עצמו. אין בהתחלקות כללי, שאין שכל אחד דומה לחברו. שכל, חוכמה והבנה זה עניין אינדיבידואלי בין אחד למשנהו. אין שכל של אדם אחד דומה לחברו. חוכמה, שכל וכך שאר הכוחות הפנימיים הם כוחות מחולקים שאינם דומים מאחד לשני. ואין בהתחלקות פרטי בכל השכלה גופה שבאה דווקא בריבוי פרטים. גם אצל האדם בינו לבין עצמו, השכל מגיע ברבדים שונים, יש חוכמה, בינה ודעת, שלבים שונים בשכל, נושאים שונים, והשכל וההבנה של האדם מתאימה את עצמה לכל עניין שבו האדם עוסק. כלומר, שכל מגיע בהתחלקות בין אדם לחברות, וגם בינו לבין עצמו יש רבדים שונים בשלבי השכל ובהבנתו. הרצון לעומת זאת אינו בבחינת התחלקות, לא בהתחלקות כללי ולא בהתחלקות פרטי. זאת אומרת, הרצון לעומת זאת, הרעיון של הרצון, הגדרת הרצון, גדר הרצון, זה שווה אצל כל בני האדם בשווה. אין כזה דבר, אי אפשר לומר שרצון אצל אחד שונה מאשר רצון אצל אחר. שכל שונה בין אדם לחברו, מידות, רגשות, כוחות פנימיים שונים בין אדם לחברו. רצון היא תכונה שהיא שווה אצל כל בני האדם, וגם אצל האדם עצמו, בינו לבין עצמו, אפשר לומר שפרטים מסוימים, הרצון הוא משתנה בין פרט אחד לפרט אחר, אלא לבד זאת שאין בו התחלקות בפרטי העניינים שבכל פרט של הדבר שרוצה, הוא רוצה בשווה. כאשר האדם רוצה עניין מסוים, ואותו עניין מורכב מריבוי פרטים, אז כיוון שהוא רוצה את העניין, הוא רוצה את כל הפרטים הגדולים והקטנים, הפחות חשובים והיותר חשובים, הרצון שלו הוא אחיד בכל הדברים הללו. כלומר, שכל זה עניין שמשתנה בין אדם לחברו וגם באדם גוף הזה משתנה. רצון זה תנועה כללית בנפש, אין בנפש האדם ואין בכלל בין אדם לחברו. כמו כן אינו מתחלק בהתחלקות כללי בעניינים, שהרצון בהם שנאמר שבדבר אחד הרצון הוא באופן כך, ובדבר זה הרצון באופן כך, אין הרצון משתנה לפי אופן העניינים שהרצון בהם. כאשר אדם רוצה עניין מסוים שיש בו ריבוי פרטים, הוא רוצה את כל העניינים ההם בשווה, בין העניינים הגדולים, בין העניינים הפרטים. הרצון לא מתחלק שדבר מסוים הוא רוצה יותר, הוא רוצה פחות. הרצון הוא אחיד, הוא תנועה שלמעלה מהתחלקות. ככה זה ברצון לעומת שכל בכלל. מה זה ביחס לקדוש ברוך הוא מהרבים? ועל דרך זו במצוות התורה, דלהיותם רצון העליון, כל המצוות הם רצון העליון, אין בהם התחלקות שלומר שיש מצוות שהוא רוצה יותר, שהרצון נמצא בהם יותר, או מצוות אחרות שהרצון נמצא פחות. כלומר, במצוות, כיוון שהמצוות שורש כולן מהרצון העליון, הרצון של הקדוש ברוך הוא שווה בכל המצוות, בין בגדולות ובין בקטנות, אי אפשר לחלק בהגדרת הרצון של הקדוש ברוך הוא ביחס למצוות. באות אי בא הרבי ומרחיב, איפה אנחנו רואים את, באיזה היבטים, ובכמה וכמה היבטים, הרעיון הזה שהמצוות הם רצון העליון והרצון הוא למעלה מהתחלקות, איפה אנחנו רואים שאכן הרצון הוא למעלה מהתחלקות, והדוגמה שהרבי מביא לכך היא מטומאה וטהרה, כמה דוגמאות נפלאות. והנה, נקודה זו מתבטאת בכללות הדין של טומאה וטהרה. כאמור שזאת חוקת התורה קאי גם על כל הטומאות והטהרות. כלומר, נכון שזאת חוקת התורה, אנחנו מדברים פה על החוקה שבכל התורה כולה. למה כל התורה כולה היא חוקה? כי כל התורה כולה היא רצון העליון. אבל מפרה אדומה ומטומאה וטהרה, אנחנו נראה איך בטומאה וטהרה משתקף הנושא שהמצוות הן למעלה מהתחלקות, ומזה נבין על כל המצוות כולם שהן למעלה מהתחלקות. כעת הרבי מסביר כמה היבטים שבטומאה וטהרה שבהם רואים שהעניין, הרצון העליון של הבורא בעניין הזה הוא למעלה מהתחלקות והוא לא יורד לפרטים. א', מהתורה אי אפשר שהטומאה תחול רק על מקצת הגוף. אם נגע האדם באחד מאיבריו בדבר המטמא, נטמא על ידי זה את כל הגוף. אם האדם נגע בידו במת או בשרץ וכו', אולי נאמר, כיוון שרק היד נגעה, רק היד מתאמה. לא, זה לא כך. היד נטמאה, כל הגוף נטמא. שוב אנחנו רואים אותו נקודה, אין התחלקות, נקודה אחת זה כל העניין כולו. אי אפשר, אין חילוק, אם נטמא חלק, אז רק החלק הזה נטמא, אלא נטמא חלק, נטמא הכל. זה נקודה ראשונה. ב', האדם נטמא על ידי נגיעה כלשהי בהטומאה, היינו רק שייכות חיצונית ושטחית לדבר המטמא, או בכל זאת נטמע הוא על ידי זה באותו התוקף שהוא נטמע באכילתו דבר טמא. כלומר, הנקודה הראשונה של למעלה מתחלקות הייתה שראינו שחלק מהאדם נגע, אז כל האדם נטמע. הנקודה השנייה לוקח רבי לזווית אחרת. היה ניתן לומר, מילא אם האדם אכל דבר טמא, והדבר שהוא אכל נהפך להיות דם ובשר כבשרות, אז מובן למה באמת האדם נטמע כולו, כי הוא אכן הוא והטומאה התאחדה. אבל אם האדם רק נגע, נגיעה חלקית, נגיעה קטנה, נגיעה כבדרך אגב, למה שיהיה, למה אם הנגיעה הקלה תהיה שווה בחומרתה או בעוצמתה לטומאה שהאדם אכל אותה? ובכל זאת, אין הבדל בין טומאה שנכנסה באדם והתאחדה איתו לנגיעה כולה, הנגיעה הקטנה והנגיעה והחיבור הפנימי מתמאים במידה שווה. שוב אותו נקודה, רצון שלמעלה מהתחלקות. היבט שלישי בעומק יותר, בנגיעה זו עצמה, האגבית, אין אף כמינה בין שנגע בה במזיד או בשוגג, או אפילו באונס שמישהו אנס אותו והצמיד לו, בכוח הוא גרב לו לנגוע באיזה שרץ, באיזה מת. בדרך כלל הרבי מביא אונס רחמנה, פטריק, כשאדם עובר לאיזה עבירה באונס שלא מרצונו, הוא לא חייב, התורה פטרה אותו. אז גם כאן לכאורה, אדם שנגע בטומאה באונס, למה שהוא יתאמה? שוב, אותו נקודה, גם כשאדם נגע באונס ובנגיעה אגבית, הוא נטמע בכל גופו. שוב אנחנו רואים אותו עניין של רצון של למעלה מהתחלקות, שבא לידי ביטוי בענייני טומאה וטהרה. זאת אומרת, מחדד הרבי, לא רק נגיעה כלשהי בגשמיות, אלא אפילו כשגם ברוחניות לא הייתה זאת, כי אם נגיעה של שייכות רחוקה מאוד, זה נגיעה אגבית, נגיעה של שייכות רחוקה ביותר, הוא לא רוצה, הוא לא מעוניין בכך, שהרי הייתה שלא בכוונתו, או גם היפך רצונו, בכל זאת הוא נטמע על ידה. שוב אותו עניין, בטומאה וטהרה ניכר בגלוי הנושא הזה של המצוות הם רצון של למעלה מהתחלקות. היבט רביעי, שאנחנו רואים בתומה ותארת העניין הרצון של למעלה מהתחלקות, גם התוצאה של התומה בה נטמע האדם, מוחלטת היא בנוגע לשייכותו לקדושה, עד כמה השינוי שזה פעל בו. אין התומה גורמת בו רק חיסרון פרטי בשייכותו לקדושה, אלא שהוא יוצא על ידי זה ונפסקה כל שייכותו הגלויה לעניינים שבקדושה זו. כאשר האדם נטמע, אז הוא אפילו נטמע בשוגג או בצורה אגבית, זה מסלק אותו לגמרי מכל שייכותו, מכל השייכות שלו. לענייני הקדושה הרלוונטיים, אסור לו לאכול דבר קדוש, דבר של קודש אין יכול להיות דם ובשר כבשרו, ועוד יותר, לא רק שאסור לו לאכול דבר קדוש, אלא מקדש לא תבוא, הוא צריך להתרחק מכל עניין של קדושת. היה בו נגיעה אגבית, הנגיעה הזו תפסה בכולו, גם כשהיה באונס, וזה מרחיק אותו מכל עניין של קדושה. אז מכל ארבעת ההיבטים השונים והנפרדים הללו, רואים את העניין הזה, שטומאה וטהרה בא ניכר בגלוי, שהמצוות הם רצון העליון, רצון והוא למעלה מהתחלקות, ולכן זה תופס את כל האדם על כל היבטיו, רצון שלמעלה מהתחלקות. והטעם על זו מהרבי. בעניין הטומאה והטהרה, מאיר הרצון העליון בגלוי, ולכן נראה וניכר בהם בגלוי, היעדר החילוק והשינוי בין רב למעט, בדברים שיותר פנימיים, אז שיש יותר יחס לתוכן של הדברים, כיצד זה קרה, כמה זה משפיע עליך, בדברים שמעוטם עניינם פנימית, כמו חוכמה ושכל, או מידות ורגשות שאינם הם כוחות פנימיים. אז באמת יש רלוונטי לסיבה, לתוצאה, למאורה וכו'. אבל בעניין הזה שבו מאיר הרצון בגילוי, אז במקרה כזה אין הפרש מצד אופן השייכות האדם להטומאה, אם זה היה שייכות חלקית או שייכות פנימית, וגם על ידי שייכות חיצונית, אין בגשמיות נגיעה באלמה, ואין ברוכניות, אפילו באונס, לדבר טומאה, כיוון שזה רצון העליון של למעלה מהתחלקות, אם כן, הרי הוא נטמע לגמרי, גם בגשמיות, כל הגוף נטמע, שזה היה הנושא הראשון, וגם ברוכניות, הפסק שייכות גלויה לקדושה, כי מצד זה שזה רצון עצמי, והרצון אינו מגיע בהתחלקות, ובמילא זה תופס ומשפיע על כל היבטי האדם, גם בגשמיות וגם ברוכניות. אם כן, זאת חוקת התורה, כל התורה כולה עניינם חוקה, מה שמלמד אותנו לכך זה טומאה וטהרה, בטומאה וטהרה אנחנו רואים בגלוי שכל היבטי הטומאה וטהרה מייצגים את הרצון העצמי שלמעלה מהתחלקות. מה המשמעות לזה בעבודתנו? אומר הרבי באות ו' עניין האמור בעבודת כל אחד ואחד. אמרו רזל, לא תהי יושב ושוקל מצוותיה של תורה, שאדם לא ישקול את המצוות מה חשוב יותר, מה פחות חשוב, והווי זעיר במצווה קלה כבחמורה, שעל האדם להיות זעיר בכל מצווה ומצווה בשווה. לא לתת יחס והבדל בין חשיבות המצוות, אלא היחס צריך להיות שווה וזהה לכל המצוות כולם. לכאורה יש מקום לטעון, איך ייתכן שדורשים מהאדם שהוא ייזהר בדקדוקה של דברי סופרים, באותה הזהירות שיש לדקדק בחמורה שבחמורות, הרי חזל עצמו מגדירים את זה, זה דבר קל וזה דבר חמור ביותר, איך דורשים מהאדם שהיחס שלו לדברים הקלים שביותר יהיו באותו יחס כפי שהוא מתייחס לחמורה שבחמורות, כאשר הכתוב וחזל עצמם מדגישים שזה קל וזה חמור. והרי האי זהירות בדקדוק קל בדברי סופרים גופה היא נגיעה בלבד ברע. זה דקדוק, זה זהירות, זה בדברי סופרים, זה נגיעה קלה ביותר ברע. איך שייך לדמותה לאותו אי זהירות, שעל הזהירות הנדרשת מחמורה שבחמורות, על לכאורה בחמורה שבחמורות צריך להיזהר ביותר, כי זה דבר שהוא חמור ביותר. אבל דברים שהם קל שבקלים, הם לכאורה הרי הם קלים, למה צריך שהזהירות תהיה שווה? הרי חילוק זה בין קלות וחמורות נאמר בתורה, והיא תורת אמת, והחילוק הזה הוא חילוק אמיתי, ולמרות שהחילוק הוא אמיתי, היחס שלנו אמור להיות זהה ולא לדקדק ביניהם. לכך באה ההוראה מעניין הטומאה, שדווקא מנושא הטומאה אנחנו נבין מדוע אכן היחס שלנו צריך להיות זהה בכל המצוות. מצד בחינת הטעם והדעת שבמצוות, מצד השכל וההבנה שבדברים, יש חילוקי מדרגות שבמצוות, אם זה חוק או עדות או משפטים, קלות שבחמורות, מצד הרובד השכלי וההבנה והעניין הפרטי של כל מצווה, יש באמת הגדרה שונה מקל ומחמור, מחוק, מעידות במצווה, זה רק מצד ההבנה וההשגה מצד השכל שבמצוות. אבל מצד מהותן האמיתית של המצוות שקדמה לשכל, מצד רצון העליון, מצד הרצון העליון המאוחד והמשותף שבהם, אין חילוקים בין כל המצוות. מה המשמעות בעבודת האדם? בעבודת האדם מקיים את המצוות. נכון שלפי ערך וחילוקי בחינת הפגם שבנפש, כך הם חילוקי בחינת המירוק והעונש, ועל דרך זה עליין השכר, ועליין השכר מצווה וכו'. הרבי מביא מספר התניא, שנכון שאם אדם עבר על עבירה חמורה, העונש שלו חמור יותר. אם עבר על עבירה קלה, העונש על העבירה הוא עונש קל יותר. זה כך ביחס למצוות, שעל מצווה קלה מקבלים שכר מסוים, ועל מצווה גדולה, מצווה חמורה מקבלים שכר יותר גדול. זה ביחס לשכר והעונש שמגיע בהתאם לטעם והעניין המיוחד של אותו מצווה. אבל מצד הנקודה העיקרית של המצוות, שעל ידי קיומן של כל המצוות נעשה מצווה מלשון צוותא וחיבור עם הקדוש ברוך הוא, והרצון העליון הצוותא, זה מכנה משותף בכל המצוות, הרי זה בכל המצוות, וכיוון שיש פה עניין של רצון העליון וצוותא וחיבור, גם נגיעה קלה בדבר שהוא הפך הרצון העליון, נוגעת היא לכללות ההתקשרות באלוקות, ולכן מצד הרצון העליון, שאם אתה עושה את הרצון, אתה קשור, לא עשית את הרצון העליון, התנתקת מהקשר, אז ההתנתקות הזו היא במלוא התוקף, גם במצווה קלה שבקלות, גם בדקדוק קל של דברי סופרים, כי הרצון לא מילאת פה, התנתקת מהרצון, ולכן צריך שיהיה הזהירות, בין בדקדוק הקל בין הדקדוק הקל שביותר של דברי סופרים לבין החמורה שבחמורות, וגם נגיעה קלה נוגעת לכללות ההתקשרות, כי הרצון העליון שווה בכל ההיבטים של התורה והמצוות, מהחמורה שבחמורות עד הקלה שבקלות. בעוד זין אומר הרבי, הוראה מכך נפלאה עבורנו. ההוראה האמורה שייכת ובמילא גם נדרשת מכל אחד ואחד, גם מהאנשים הפשוט, גם מהפשוט שבפשוטים, כלומר יש פה מסר שהוא רלוונטי לכל יהודי, גם יהודי פשוט. ההרגש האמור בקיום המצוות, מה אמור להיות התחושה האישית שלנו, שגם זהירות בדקדוק קל, הוא דבר שנוגע לכללות ההתקשרות באלוקות. היחס שלנו כאשר אנחנו עושים את המצווה עלינו לדעת, שגם בעניין הכי קטן, אז היחס על זה, שבזה תלוי כללות ההתקשרות שלנו, גם באותו דקדוק קל, מאיפה מגיע ליהודי ההרגש הזה, בא מצד עצם הנשמה שלמעלה מטעם ודעת, כמו הפתגם הידוע שיהודי אינו רוצה ואינו יכול להיות נפרד באלוקות. ההרגשה הזו שיהודי מרגיש גם בדבר הכי קטן לא מוכן להתנתק, כי בזה תלוי כל כללות ההתקשרות, תחושה כזו, הרגשה כזו, תנועה נפשית שכזו מגיעה, כאשר עצם הנשמה מאירה בגלוי, עצם הנשמה אומרת שיהודי כל מציאותו, הקשר עם הקדוש ברוך הוא במילא לא יכול להתנתק אפילו מהדבר הכי קל. והרגש שזה קיים בעצם אצל כל אחד ואחד. אומר הרבי נכון, אף שאי אפשר כמובן לעמוד בדרגה זו, שתאיר אצלו בגלוי התקשרותו לקדוש ברוך הוא, מצד עצם הנשמה במשך עבודתו כל השנה, או במשך כל היום, אי אפשר שיאיר אצל האדם כל יום, כל השנה, אותו רגש, אותו תנועה שעצם הנפש מהירה בגלוי, ובמילא יבוא לדקדק בכל עניין הכי קל, זה לא מעשי, זה לא שייך שההרגש הזה ככה יבוא לידי ביטוי ויהיה חי אצל האדם בכל ימי חייו, כי עבודת השם באופן מסודר דווקא. עם זאת, הדברים הללו כן מתעוררים אצלנו מעת לעת, וההרגש הזה, אומר הרבי, מתעורר במיוחד בשבוע של פרשת חוקת, כשהיהודי מעורר זה בנפשו בזמנים מיוחדים בשנה. ומהם, כשקוראים פרשה זו, פרשת חוקת בתורה, שאזו על דרך העוסק בתורת עולה, כאילו הקריב עולה, כאשר עוסקים בתורת הקורבנות, מעלה עליו הכתוב כאילו עסק בקורבן הזה, במילא כאשר אנחנו עוסקים בפרשת חוקת, ועוסקים בנושא הזה של חוקה, שחוקה עניינה הרצון העליון של למעלה מהטעם, אז זה זמן מיוחד לעורר בנו את עצם הנשמה ולעורר בנו את כללות ההתקשרות לקדוש ברוך הוא. והרושם של ההתעוררות הזו ניכר בעבודתו שעל פי טעם ודעת, גם בעבודה הרגילה, במשך כל השנה וכל היום. ואז באמת כאשר זה מתעורר מרגיש היהודי את גודל החומר והחיסרון בנגיעת משהו בדבר בלתי רצוי שהאדם מתעורר לנושא הזה, כאשר מגיע השבוע של פרשת חוקת, ועוסקים בנושא הזה של חוקת, רצון העליון, רצון שלמעלה מהטעם, והרצון שהוא שווה בכל העניינים כולם, שהרצון הזה מעיד על עצם ההתקשרות, משבוע של פרשת חוקת, כאשר אנחנו עוסקים בנושא הזה של זאת חוקת, זה ממנו אנחנו, מהשבוע הזה, מהלימוד, מהשיחה הזו, מהנושא הזה, אנחנו מקבלים את הכוח לעורר בנו את עצם ההתקשרות, וגם שנושא הכי קטן יפריע לנו או ינגע לנו, או יהיה כל כך נוגע לנו כמו עניין גדול ביותר. ומכך הרבי מסיים באות האחרונה עם לקח נפלא, לא רק הלקח הראשון שאמרנו, אלא לקח גם כן בעבודתנו חוצה עם הזולת, עד כמה עלינו להשתדל ולהשפיע על כל אחד, גם בעניינים שהם לכאורה נראים עניינים של קלים שבקלים. ההוראה האמורה, אומר הרבי, ישנה גם בעבודת האדם עם הזולת. כאשר מתעסקים לקרב את ליבם של בני ישראל להשם, לתורתו, למצוותיו, ייתכן שהאדם הפעיל החסיד ייתכן ויערער בליבו. אם יעלה בידו לפעול על הזולת שישאר, שיזהר במצוות חמורות, או כללות התורה והמצוות דיות. היכול להיות שאנחנו, כאשר אנחנו באים לפעול עם השנית, אולי עיקר ההדגשה, עיקר הפעולה צריכה להיות על המצוות המרכזיות, המצוות החשובות והיסודיות, או על זה שאותו יהודים שיעד אתה רחוק, יתקרב לשמירת תורה ומצוות באופן כללי, ייתכן שאנחנו נשים את הדגש בעיקר על המצוות המרכזיות, או על שיהיה ירי שמיים באופן כללי. אבל אולי אנחנו נחשוב שאין הכרח שצריך להשתדל גם כן בהשתדלות גדולה והרבה, שיהיה הזולת נזהר גם בדקדוק קל של דברי סופרים עד מצוי הנפש. אולי עיקר הכוחות צריך להשקיע באמת במצוות המרכזיות או בכללות התורה והמצוות, אבל אנחנו עלולים לחשוב שאין לנו את הסיבה או את הצורך או, את ה... או שאנחנו לא אמורים לעורר בנו גם כן את הכוחות הנדרשים כדי להשפיע על אותו יהודי, גם כן לדקדק בדברים קלים ולדקדק עליהם עד מצוי הנפש. אולי בזה אנחנו לא אמורים לעסוק איתו, זה לא המבצע שלנו, זה לא ההוראה, זה לא מה שנדרש מאיתנו וזה לא מה שנדרש ממנו. אומר הרבי, לא, זה טעות. על זה בא המענה האמור, כשם שהוא בצד הבלתי רצוי, שעל ידי נגיעה קלה בדבר רע, הרי זה עלול לפגוע חלילה בכללות ההתקשרות לקדוש ברוך הוא, כמו שראינו מקודם, שעלינו להיזהר גם מדבר קל ביותר, כמו בגבי תומה וטהרה, שאפילו בתומה קלה, כל האדם נטמא, וזה משפיע וזה מרחק אותו לגמרי ממצב של קדושה. כיוון שיש בזה רצון עצמי, והרצון עצמי נתפס גם כן בדבר הכי קל, ונגיעה בדבר שלילי, מרחיק אותו, מרחיק את היהודי לגמרי ממצב של קדושה, אז מרובה מידה טובה, על דרך זו בצד הטוב, עד הרבה, ייתכן שדווקא, על ידי זה שיפעלו על הזולת זהירות בעניין של תורה ומצוות, בעניין שהוא בבחינת נגיעה קלה, תפעל עליו דבר כאן, בדבר שולי, שנראה לך דבר של מה בכך, אבל אולי דווקא על ידי זה שהדבקת בו, והוא נדבק בנגיעה קלה של מצווה, בנגיעה קלה של תורה, אז על ידי זה יוציאו על ידי זה את אותו יהודי ממצבו שעד עתה היה בעומק תחת, ויעלהו מעלה מעלה עד לעומק רום, שגם על ידי פעולה קטנה, ואולי פעולה שנראית פעולה של מה בכך, אבל כיוון שהדבקת אותו, נגעת בו, הוא התחבר לעניין של קדושה, הוא התחבר לרצון העליון, אז הוא כבר שייך לכללות הרצון העליון, אז מתוך אותה נגיעה קלה, הוא יבוא לדבקות הנעלית ביותר, עד לעומק רום. ואכן יש סיפורים רבים בהקשר זה, שפעולה אחת שהשפיעו על יהודים בתורה ומצוות, פעולה שאתה נראית פעולה של מה בכך, או מילה אחת, או אמירה טובה, או מילה אחת, או עניין פעות ביותר, העמיד את אותו יהודית ויהודים רבים בקרן נורא. אם כן, יש פה מסר נפלא, הוראה נפלאה מהשיחה הזו בלקוטי שיחות לפרשת חוקת, וכפי שראינו שהרבי אומר מהשיחה הזו, כשלומדים את זה, את השיחה הזו, זה שיחה שפרשה ושבוע שמעוררת את עצם ההתקשרות, אבל בוודאי נזכה שעל ידי כל הדברים הללו, נזכה להתראות עם הרבי, כאן בגוף גשמי, למטה מעשרה טפחים, והוא יגלינו בשורות טובות.